ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, פרשתנו, פרשת שלח לך, עוסקת כמובן במגוון של נושאים, פותחת בפרשת המרגלים ומסיימת בפרשת ציצית, ואנחנו נלך באמת על פי הפתיחה והסיום, נפתח בפרשת המרגלים ונסיים בפרשת ציצית, דברים חושב שמחודשים, מעניינים, שמסביר אותם המשך חוכמה. כאמור, נפתח בפרשת המרגלים. משך חוכמה, כדרכו בקודש, מנסה להבין מה היה פחד המרגלים. כמו שאנחנו מכירים את המשך חוכמה, הוא לא מסתפק בכך שהם פחדו סתם. כשהם אומרים אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל ים הירדן. כשהם משדרים את חוסר האונים ואת אי האמונה בדבר היכולת לכבוש את הארץ, המשך חוכמה מבין שזה לא סתם איזשהו פחד. הרי עוד לפני שהם יצאו לשליחות המרגלים, הם ידעו ודאי, כפי שמשה רבינו אמר להם, בטרם צאתם ממצרים. הם ידעו מה נשבע השם, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ויצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כפי שהתורה אומרת ומידע בתחילת ספר שמות, פרשת וערה. אז מי שיושיע משיעבוד מצרים, מי שיושיע אותם, מי השיעבוד, מהעבודות השיעבוד, מהלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, מי שיציל אותם על הים, תקצר ידו מלהכניס אותם אל הארץ אשר הבטיח להם. מה פשר הפחד הזה? מדוע הם כל כך פחדו? כאן בא משך חוכמה, הוא מציע מבט יותר מורכב, אולי אפילו קצת יותר מתוחכם, שמבאר בצורה מסוימת את הפחד הזה שאחז בנשיאים, בראשי המטות. הפחד הזה, החשש, החששות האלה, שגרמו לעם לא לרצות לעלות ולרשת את הארץ. ובכך לחתו כמובן. המשך חוכמה מבסס את גישתו על דברים שאמרו אלדד ומידד שנתנבאו במחנה. לא, בפרשה הקודמת, בפרשת בעלותך, התורה מספרת על אלדד ומידד. וישארו שני אנשים במחנה, שם אחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. יהושע בינון משרת משה מבחוריו, אומר, אדוני משה כלהם. ואני אומר לו משה, המקנה אתה לי, מי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. יש כאן תיאור של התורה בפרשה הקודמת, של דד ומידד מתנבאים במחנה. חזל שאלו, על מה הם התנבאו? התורה סותמת. התורה לא מבארת מה הייתה נבואתם של אלדד ומידד? אבל הגמרא במסכת סנהדרין, דף י"ז עמוד א', שואלת, והיא שואלת ככה, אני מצטט, ומה הנבואה נתנבאו? עונה הגמרא, אמרו משה מת, יהושע מכניס את ארץ ישראל לארץ. אם כן, הנבואה של אלדד ומידד לפי חז"ל, הייתה נבואה דרמטית. נבואתם של אלדד ומידד בישרה את מותו הצפוי של משה רבינו, ואת העובדה שהוא לא יהיה בכניסתם לארץ, עוד טרם חטא המרגלים, עוד טרם חטא מסע ומריבה, כבר הייתה נבואה שנשרה מפיהם של אלדד ומידד, שמשה רבינו צפוי למות ולא להכניס אותם לארץ. טוען המשך חוכמה שזה בדיוק גרם לחששם הכבד של המרגלים, שמה הם לא יוכלו להיכנס ולהתמודד עם הבעיות שצפויות להם בארץ, בעיקר כמובן מבחינת העממים היושבים בארץ. לא רק שזאת הייתה נבואתו של אלדד ומידד, גם משה רבנו שתק ולא מיכה בהם. הרי כשיהושע ניסה למחות, אז משה רבנו אמר הנח להם. משה רבנו דווקא נתן להם. ויאמר לו משה המקנה התלי, נתן להם. זאת אומרת, שבמובן מסוים, מפרש המשך חוכמה, הוא טוען שנבואתם של אלדד ומידד זכתה לאישור בעצם של משה רבינו, וזה עוד יותר הגביר את חששם של הנשיאים. מדוע? משום שהסתלקותו של משה מהנהגת העם, הסתלקותו הצפויה כפי שניבאו אלדד ומידד, בעצם יוצרת מצב חדש, עוד לא היה כמותו. ואם כן, ראשי השבטים חוששים שהם יאלצו להיכנס לסיבוב שני של מלחמה עם המלאק בארץ. המלאק הרי יושב בארץ הנגב, זה מה שהם אומרים לנו. בדיווח, אפס כי אז זהב יושב בארץ, הערים בצורות גדולות וכו', המלאק יושב בארץ הנגב. והולך להיווצר סיבוב נוסף עם המלאק בארץ, זאת אחרי שהסיבוב הראשון שהיה ברפידים, שקראנו עליו בסוף פרשת בשלח, לא הוכרע, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יוריד וגבר המלאק. אז אם הסיבוב הראשון לא הוכרע, ובעצם האפשרות להתמודד עם המלאק הייתה תלויה בידיו של משה רבינו, עכשיו ללא משה רבינו, כשמשה צפוי למות, אומר המשך חוכמה, אני מצטט את דבריו, הלא בלא משה יפלו כולם לפי חרב. בלא משה יפלו כולם לפי חרב. זה היה החשש הכבד. זה היה חשש הכבד. להיכנס, אני מצטט, להיכנס בארץ מבצר, ולהילחם עם המלאק, אשר כבר נכשלו בו. המשך חוכמה אומר, לא רק שלא הוכרע. אני אמרתי לא הוכרע, לפי המשך חוכמה, נכשלו. היה כישלון, מלחמת המלאק, לפי המשך חוכמה, זה דבר מאוד מרחיק לכת. בעצם, מהמלחמה במלאק נכשלה, לא רק שלא הוכרע. עם ענקים, וכל זה בלא משה, הלא יפלו כולם לפי חרב. זה היה בעצם השורש לחטא המרגלים. המחשבה שללא משה רבינו לא ניתן להתמודד עם הקשיים העומדים בכיבוש הארץ. הקשיים הצפויים להם לכיבוש הארץ. זה בעצם שורש חטא המרגלים. מתוך הניסיון ההיסטורי בהתמודדות עם המלאק, הם אמרו בקושי עם משה הצלחנו, עם יהושע לא הצלחנו, יהושע לבד לא הצלחנו, עכשיו ללא משה, רק עם יהושע, בתוספת כל הענקים ומה שהערים הבצורות, לא נצליח. חס ושלום. כאן עומדת למבחן מנהיגותו של כלב בן יפונה. ולכן הוא משתיק את העם. ולכן, אני מצטט, השתיק כלב את העם במה שיחסו את כל המופתים אל משה. בא כלב ואומר, ויעז כלב את העם אל משה, ויאמר, לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. מה טוען כלב? טוען כלב טוען שיש טעות בתפיסה, בתלות הזאת במשה רבינו. עצם התפיסה שתולה את ההצלחה של ישראל ואת ההשגחה האלוקית על ישראל במשה רבינו, זו טעות עקרונית קונספטואלית. אומר, אל תייחסו את כל המופתים אל משה רבינו. ואני מצטט מפיו של המשך חוכמה, עד רבה, גדולתו תלוי בכם, גדולתו של משה רבינו תלויה בכם, לא גדולתכם והצלחתכם תלויה במשה. שהרי, וכאן אני מצטט מהמשך חוכמה, כל זמן שהיו ישראל נזופים במדבר, לא נתייחד הדיבור למשה. כך, על פי הגמרא בתענית, על פי ירושלמי, שכל 38 שנים שהיו ישראל כמנודים, לא היה מדבר עם משה. אם כן, לא רק שגדולת העם וקדושתו קודמים לגדולת משה. יתרה מזאת, גם גדולתו של משה בעצם תלויה בעם. לכן אמר כלב, שימו לב לתחביר, אלא נעלה, לשון רבים, אלא נעלה וירשנו אותה. בלשון רבים הוא אומר את זה. בעצמנו, ואני עכשיו מצטט את המשך חוכמה, בעצמנו, נעלה בעצמנו, ולא משה. כי אין משה, אני מצטט מהמשך חוכמה, אין משה סיבה אצל השם להשגחה הניסית, רק האומה הישראלית בעצמה היא ראויה להשגחה האלוקית הפרטית. עד כאן ציטוט המשך חוכמה. וזו בעצם הכוונה של כלב בדבריו שאומר, כי יכול נוכל לה. למה? בגלל ההשגחה. זה הכוונה שויעז כלב את העם אל משה. מה פירוש ויעז כלב את העם אל משה? אומר, אני, כלב אומר, אני משנה את התפיסה שלכם ביחס למשה. ויעז, כמובן, הוא משתיק את העם, כי הוא אומר להם, אתם לא צודקים, אתם טועים במה שאתם יחסים אל משה. זה נקרא ויעס, זה בעצם הפירוש של הביטוי ויעס כלב את העם אל משה. בדבר הטעות של משה, טעות על תפיסת משה. כך מסביר המשך חוכמה. ובכך בעצם הוא מסביר להם את הטעות של השבטים. ואני אקרא כאן עוד משפט של המשך חוכמה. לא תדברו ולא יעלה על לבכם, שוב אני מצטט מהמשך חוכמה, לא תדברו ולא יעלה על לבכם, שרק במשה תלוי הניצחון והניסים. לא כן. רק הלא נעלה. המשך חוכמה אומר, הולך צעד אחד נוסף, והוא אומר, שכשם שכאן כלב התמודד עם הטעות הזאת, גם יהושע בכניסתו לארץ מתמודד עם אותה טעות בדבר כוחו של משה או תפקידו של משה בהצלת העם. יהושע, בספר יהושע, הנביא אומר, ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את הכנעני, ואת החיטי, ואת החיבי, ואת הפריזי, ואת הגרגשי, והאמורי והיבוסי. ציטוט מספר יהושע. בזאת תדעו, כי אל חי בקרבכם. אומר המשך חוכמה, גם כאן יהושע ניצב, יהושע תלמידו משרתו של משה רבינו, ניצב בפני אותה בעיה. עם אותה טעות שמייחסת למשה רבינו את השגחת השם, ולכן על סף הכניסה לארץ, בתחילת מנהיגתו, המנהיגות שלו, עוד לפני שמתחולל נס בקיעת מי הירדן, יהושע נושא דברי חיזוק ואומר, בזאת תדעו, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. מאיר המשך חוכמה שלפני כן עד יהושע לא היה מי שקראו אל חי. הביטוי אל חי כאחד מתיאורי השם לא נאמר לפני כן. למה? מסביר המשך חוכמה, משום שהוא נאמר על יהושע על רקע התמודדות עם חסרונו של משה רבינו. ולכן אומר להם יהושע, אני מצטט עכשיו את המשך חוכמה, שלא תדמו כי משה היה בקרבכם והוא עשה את כל הגדולות. לא, רק האלוקים אשר הוא חי תמיד, בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם. לא כמו כמו משה שכבר מת. לעומת זאת, השם חי לעולמי עד, אומר המשך חוכמה, ויכול להוריש מפניכם. עד כאן ציטוט של המשך חוכמה. בעצם, אם כן, רואים שגם כלב, בזמן המרגלים, ויהושע, אחרי מות משה בכניסתו לארץ, מתמודדים עם אותה בעיה, שהעם בטעותם, תולים יותר מדי במשה רבינו. הם לא מבינים שהשגחה העליונה על ישראל לא תלויה במשה רבינו, אלא תלויה בעם. ויתרה מזאת, ההשגחה העליונה על משה רבינו תלויה בעם. מכאן, המשך חוכמה הולך צעד נוסף. בעצם, עד עכשיו ראינו, לפי המשך חוכמה, מה הפריע לנשיאים, למרגלים, מה הייתה הטעות שלהם, מה היה שורש הטעות שלהם, ואיך כלב בן יפונה במנהיגותו מנסה לשרש את הטעות הזאת, כמו שיהושע בכניסתו לארץ. אגב, גם מובן לפי זה, מדוע יהושע לא מתערב כאן, אלא רק כלב. משום שזה לא נאה ליהושע לאשר את זה שמשה מת והוא מכניס את העם לארץ. זה לא נאה ליהושע, לכן זה באמת תפקידו רק של כלב בלבד. אבל כאן המשך חוכמה עורך צעד אחד נוסף, אופייני מאוד משמעותי. אם עד עכשיו הסברנו מה הייתה הבעיה של המרגלים וכיצד כלב מנסה להתמודד עם זה, בא משך חוכמה ואומר, בוא נלך אל השורש, בוא נלך לנבואה של אדד ומידד, מדוע משה מת וישוע מכניס? למה משה רבנו, למרות כל תחנונה, והברנה והראה את הארץ הטובה, הר הטובה זל והלבנון, מדוע לא נאתר השם לתחנוניו של משה? מדוע לא מאפשר השם? הקדוש ברוך הוא לא מאפשר למשה להיכנס לארץ אשר הוא כל כך כוסף אליה. התשובה של המשך חוכמה בעניין זה היא כמובן מקורית ומפתיעה. והוא אומר, כיוון, אני מצטט, כיוון שהם הטעו בזה שמשה הוא העיקר, ואם יבוא דור נולד וישכחו את אשר משה היה ילוד אישה והוליד בנים, ידמו באמת כי הוא בעצמו אלוקי, ויתאו בו כי הוא המסבב מערכות ומשדדם. מסדדם. עד כאן. דיין. תארו לעצמך, אומר הרבה שחוכמה, שמשה ייכנס ויוביל את עם ישראל בכנסתם לארץ. הרי דור המדבר שהכיר את משה רבינו, דור יוצאי מצרים שהכיר את אנושיותו של משה רבינו, ימות כבר. משה רבינו יביא לארץ את הדור אשר לא ידע את משה רבינו ברוב ימיו, ויכיר את משה רבינו רק מצד מנהיגותו הפלאית. והם יחשבו שמשה רבינו הוא לא אנושי. הם ידמו שהוא את עצמו אלוקי. דיינו, יש לו איזה כוחות אלוקיים, אלוקיים, של השגחה אלוקית מיוחדת, שהוא מסוגל לחולל את סידוד מערכות הטבע. לעומת יוצאי מצרים, והדור המדבר, שהכירו את הוריו של משה, את אשתו ואת ילדיו, את הצדדים האנושיים של משה איש האלוקים. ולכן, משום שהם הכירו את הצדדים האנושיים שלו, כל הערצתם אליו. הם ידעו, כי בסופו של דבר משה רבנו רק שליח השם. אין לייחס לו את כוחות המשלח, הוא רק שליח. אבל הדור שלא ראה את צדדיו האנושיים של משה, הדור החדש שנולד ולא הכיר, הוא עלול ליפול בטעות. הוא עלול לחשוב שמשה רבנו אלוקי, חס ושלום. ואנחנו יודעים עד כמה משך חוכמה כל כך ער, כל כך רגיש, כל כך זהיר, מפני ייחוס כוחות אלוקיים לבני אנוש. לכן, אומר המשך חוכמה, הוחלט בנבואה, אותה הנבואה שכבר אלדד ומידד ניבאו עליה, כי משה מת ויהושע מכניס. וכל זאת למה? למה משה מת? כדי שלא יחשדו ויחשבו ויתאו שמשה הוא אלוקי. זאת אומרת, מה שעושה כאן המשך חוכמה זה מהלך כפול. מצד אחד, הוא אומר, מסביר מה הטעות בייחוס יתר של כוחות משה רבינו. זאת טעות הרגלים וזה חטאם. זוהי עבודתו של כלב להוכיח את העם בעניין הזה. להוכיח אותם בעניין הזה. אבל בדיוק אותו עניין הייתה גם הסיבה שמנעה שחסמה את הדרך פני משה רבינו להיכנס לארץ ישראל. ולכן אני חוזר לדברים שכבר אמרתי, בדברים האלה חותם המשך חוכמה. לכן לא היה יהושע יכול לומר את מה שכלב אמר. מפני שהיו אומרים שלכבוד עצמו הוא דורש, שהוא יכניסם לארץ ויבטחו עליו. את הפרויקט הזה של ההסבר לקח עליו כלב בן יפונה. חברו יהושע בן נון לא יכול היה להוביל את זה, משום שהיו חושדים בו ואומרים לו, זה שאומר להסתדר בלי משה רבינו, זה לכבודו הוא דורש. יש כאן, אנחנו רואים כן, רואים כאן שני דברים. מבחינה מתודולוגית אנחנו רואים את הניסיון של המשך חוכמה להלך כאן בין השורות, לפענח כאן משהו, איזה מין קופסה שחורה אל אחד החטאים הכי הכי כבדים, כמו שעשה המשך חוכמה בחטא העגל. מה גרם את הטעות הנוראה הזו? גם כאן, מה גרם לטעות הנוראה הזאת של חטא המרגלים? הלא קשה לקבל את הדברים כפשוטם, וזה המעמד של המשך חוכמה. לטעון שיש כאן איזושהי תפיסה מוטעת בדבר מנהיגותו וכוחו של משה רבנו, שהיא עמדה בשורש חטא המרגלים. והיא זו שבסופו של דבר מנעה ממנו להיכנס לארץ. בפרשת דברים, אומר המשך חוכמה סיבה אחרת מדוע משה רבנו לא נכנס לארץ, וזה עוד נשאיר את הדברים להמשך. עד כאן מה שטוען המשך חוכמה בעניין המרגלים. ונעבור עכשיו לסוף הפרשה, מצוות ציצית. פרשה שלנו מסתיימת, פרשה ציצית, דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית, על כפי בגדיהם דורותם, ונתנו הציצית הכנף, פתיל תחלת, והיה לכם ציצית. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, וכולי. המשך חוכמה מנסה להסביר לנו מהי כוונת מצוות ציצית, מה העניינה של מצוות ציצית. מנסה לומר את הדברים האלה בקיצור, בעקבות המשך חוכמה. משך חוכמה טוען שהמציאות שאנחנו מכירים, העולם הנברא שאנחנו מכירים אותו, נתון לאדם כדי שישלים אותו. בלשונו של המשך חוכמה, שיפיק את המציאות לעניין נשגב ונעלה. בורא המציאות בעצם הניח את המציאות לבעל הבחירה, לאדם, לתקן אותה. כמו שהכתוב אומר, והארץ נתן לי, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אומר המשך חוכמה, אם האדם מיישר דרכו ושומר פקודת הבורא יתברך, אז הטבע הוא כלי אצל, דהיינו, בידי ההשגחה. ואם ישמרו את דרכי השם באופן נשגב ונעלה, ממשיך המשך חוכמה ואומר. יצא הדבר ממה שנראה כחוקי הטבע המוכרים, ויהיה כאן קיום מתוקן ושלם יותר של הטבע. זה לא ממש ציטוט, זה במילים שלי. הדבר הזה, העיקרון הזה, בא לידי ביטוי באותו ויכוח ידוע מפורסם בין טורנוסופוס הרשע לרבי עקיבא על מעשיו של מי נעים יותר. שאל טורנוסופוס הרשע, רבי עקיבא, מעשיו של מי נעים יותר? אז רבי עקיבא אמר שמעשה האדם נעים יותר, וכך הוא הסביר את מצוות המילה, לכאורה נגד הרציונל האינטואיטיבי. מדוע? שמצוות מילה ניתנה לאדם כדי שיתקן את גופו. מה זה תיקון הגוף בידי מצוות מילה, לידי מצוות מילה? הוא מסביר המשך חוכמה, אני מצטט עכשיו מילה מילה. והוא השלמת הבריאה שהניח השם יתברך להסיר מותרות הבריאה על ידי האדם. והוא יהיה כאלוקים להשלים הבריאה. עד כדי כך. קודם דיברנו על המאבק, הזהירות, הרגישות הגדולה של המשך חוכמה כדי שלא לייחס משהו אלוקי למשה רבנו. עכשיו אומר לך המשך חוכמה, במובן זה ואתה חסרי ומעט מאלוקים, גם האדם משתתף כביכול עם האלוקים להשלים את מעשה הבריאה, אבל כל אדם. בכך שהוא מתקן את המציאות, הוא מקיים את המצוות. הוא מעריך בעניין הזה המשך חוכמה, ואנחנו כאן נקצר. יש בידי אדם, אם הוא שומר את דרכי השם, להוציא את הטבע לעניין אלוקי. להעלות את הטבע, להכניס ממד אלוקי בטבע, בחוק הטבע, כאן אני חייב לומר, שזה לא עולה בקנה אחד עם תפיסת הרמב״ם, אבל זה לא המקום היחידי שלמרות שהמשך חוכמה הולך הרבה בעקבות הרמב״ם, פה הוא לא שומע לו. מכאן, תכף נגיע לציצית, ואני באמת רוצה לתמצת כאן מאמר יחסית ארוך של המשך חוכמה. המשך חוכמה טוען שהבריאה בכללה, כל אותה מציאות או בריאה שדיברנו עליה, שהאדם מוטל לתקן אותה, נקראת בשם מלבוש. אותה אור כסלמה, אומר המשורר בתהילים. וכן מצאנו במדרש, מצטט המשך חוכמה, מדרש בראשית רבה ג' ד', מאיכן נבראת האורה, נתעטף בה הקדוש ברוך הוא כסלמה, והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו. כך מסביר המשך חוכמה את רעיון המלבוש, אני מצטט, המלבוש, והוא, כמו המלבוש חוצץ ומחסה האדם אשר לא יראה האדם ובשרו, רק לבושו. כן, להבדיל כביכול. הבריאה והטבע מכסים את ראיית הבורא. לעין המוחש והשפל אשר בעל יוכל להשיג שום רוחני, ומכל שכן את כבודו יתברך, הבריאה היא כמו מעטה למעציל, ולכן נקראת כללות הבריאה בגד. ואת הבריאה, המציאות, העולם הזה שאנחנו חיים, הוא כביכול בגדו של הקדוש ברוך הוא מכסה אותו, הוא כמו מעטה למעציל. הוא נקרא בגד. עד כי דוד המלך אומר, בתהילים, יוחס חז"ל מייחסים לאדם הראשון, איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. הוא פסוק פרק אחר בתהילים, ונבל יחשוב בליבו אין אלוקים. דיינו, הקדוש ברוך הוא מסתתר בטבע. אתה האל מסתתר. מסתתר בלבוש, הבגד. ומכאן לציצית. אני מצטט, אני קורא מתוך המשך חוכמה. ולכן העיר הבורא. העיר הבורא אותנו במצוות ציצית, להורות כי המציאות היא בגד, שמשני צדדיו יש עדיין חוטים, שעדיין לא נהרגו. סוף ציטוט. כלומר, אני מסביר, על האדם מישראל מוטל תפקיד להשלים את בגד המציאות הזאת, בתיקון מתמיד. וממילא הטלת החוטים בציצית בכנף הבגד מסמלת את השלמת אריגת הבגד, והיא רומזת בעצם תפקיד הכי גדול של האדם בעולם, להשלים את מעשה הבריאה. לכן אומר המשך חוכמה, אני מצטט, צריך גדיל וענף, דהיינו, על פי הרמב״ם, ציצית, הציצית שמוטלת בכנף הבגד, בעצם מחולקת לשני חלקים, החוטים הרגילים והגדיל שגודל, החוט שמלפף את החוטים, זה נקרא גדיל, להורות, שגם בפעילות שהאדם יעשה בבחירה בחיים, להלוך בדרכי השם, צריך עזרת שמיים, סייעת הדשמיים, זה הגדיל. וגם בזה יהיה נהרג קצת מהשם יתברך ומסיועו האלוקי למתעורר לבוא להתאר. זאת אומרת, כל עניין הציצית בא לומר, צריך לתקן את המציאות. צריך לתקן את המציאות. אין לך דבר, אני מצטט מהמשך חוכמה, שאין בו מצווה על המקום. לכן זה גם ציצית כמו כנגד תרי"ג מצוות. ואני עכשיו אקרא כמה משפטים של המשך חוכמה לסיים את העיקרון הזה. ואתה בן אדם, החן לבבך לבלי לכת אחרי העין והלב, ולתת רסן בעד התאוות החומריות, ולדבק ולדבוק בהשם יתברך. ובכל דבר מחלקי הבריאה, יעשה מצווה מקשרת אותו להשם יתברך. כאומרם, אין לך דבר שאין בו מצווה למקום. ובזה יפיקו ברכה כל מעיינות הטבע, על פי ההשגחה האלוקית לבלי די, ותצא הבריאה לשלימותה האמיתית, כפי כוונת השם יתברך. ואתה בן אדם, אם תארוג את הבריאה, תעשה שותף לשם יתברך במעשה בראשית, כמאמרם, כל אדם דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. או כמו שאמרו בסנהדרין, העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה, בפמליה של מטה. לנטוע השמיים וליסוד ארץ, לייסד ארץ. ועל זה בא החוט שבו פוטל ומגדל את הענף, החוט המלפף פתיל תחלת, שזה מראה הקשת אשר עליו אמר יחזקאל, מראה הנוגה, זה מראה דמות כבוד השם, שהשם יתברך המעציל כל הוא הרוקם. הוא מסיים במשך חוכמה ואומר, או אנחנו נסיים את דברי המשך חוכמה, הוא עוד מרחיב בעניין הזה, במשפטים הבאים. ובו אחי, או יותר, סליחה, אני אדייק יותר, ובו אחי, וראה מאמרם, אמר רב יהודה אמרה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, היה מרחיב והולך כשתי פקריות של שתי, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא, והעמידו. היינו שניח זה לאדם הבחירי, שהוא ישלים אותה, את הטבע, את הבריאה, והוא יעשה ויבנה פלטרין של מעלה ושל מטה, האדם. ולכן ברמז, במצוות ציצית גם כן, באופן זה כשתי פקיעויות של שתי. ויש בזה עוד דרושים עמוקים ואין כאן מקומו. אם כן, כוונת מצוות ציצית לרמוז על השלמת הבגד, על השלמת הבריאה, שהיא בעצם מסתירה את כבוד השם. וזה תפקידו של האדם. בעצם מצוות ציצית היא ביטוי לכל המצוות. ולכן התורה אומרת, והתורה אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וריתם אותו, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וסחרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זולים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. מצוות ציצית היא בעצם משל לכל המצוות, והיא בעצם המצווה שמסבירה את כל המצוות שנועדו לתקן את הטבע ולהיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה. עד כאן שבת שלום.